זה נושא שהתחלנו בפעם שעברה על תפקיד הכפירה. זה אותם המקורות שהיו בפעם שעברה, אז למי שיש דף מפעם שעברה, אז יכול להשתמש בהם גם הפעם, וזה אותו דבר. לא השתנה שום דבר. ואני לא בטוח שיש מספיק דפים, אז תשבו שתיים אולי על דף אחת. לא חילקתי פעם שעברה? כן, נכון. אז רגע, אז אולי תשבו שתיים על דף אחת, חבל להפסיד שיעור בגלל הצילומים. הנה, יש לי פה עוד כמה. אתה יודע מה, רק אחת תשאיר את זה. ועוד אחת. אולי תתן את פה. טוב, אנחנו דיברנו פעם שעברה אתם זוכרים עד לפני 150 שנה מתחילת ההיסטוריה האנושית עד לפני סך הכל 150 שנה לא היה דבר כזה בעולם כפירה מוחלטת. אף אחד לא עלה בדעתו לקום ולומר אין אלוקים. לא היה דבר כזה. היו, לא, מה פתאום, כתוב הכיר את בורו. רש"י אומר הכיר את בורו. כן, רש"י, על המקום, שכתוב שהוא היה גיבור ציד לפני אלוקים, נכון? זה הפסוק על נמרוד, גיבור ציד לפני אלוקים. אז הרש"י שם במקום אומר, הכיר את בורו ומרד. לא היה דבר כזה. תמיד כולם היו דתיים או מאמינים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. הכופרים הכי גדולים שהיו עד אז, היו כולם מאמינים, כולל את אפיקורס. לא יודע אם אתם יודעים, אבל שם אפיקורס זה שם של פילוסוף. היה פעם פילוסוף, תלמיד של דמוקריטס, שחי ביוון לפני 2,200 שנה, ייסד אסכולה, שיטה שלמה שלו, שנקראת אידוניזם, והוא היה אדם מאמין, הוא היה דתי. כולם היו דתיים. אפיקורס זה שמישהו שהוא מאמין בסוג מסוים, זה לא בחז"ל. אני אומר עכשיו, מה היה השיטה שלו? הוא האמין שהאלים לא מתערבים בחיי אדם. חז"ל לקחו את זה כסמל לכפירה במהות ולומר איך הפילוסופים הללו, היוונים, שאחר כך השפיעו על ישראל והתערבו, וזה נהיה שם נרדף למישהו שהוא כופר בעקרונות או ביסודות של עם ישראל, אבל לא כופר באלוקים. אתם מבינים? אפיקורס זה לא מישהו שאומר שאין אלוקים. לא היה דבר כזה, לא היה ולא נברא. פסלים זה עבודה זרה. עבודה זרה. לא. פסל הוא פסל של אל. זה לא היה פסל סתם. בסך הכל מותר לעשות פסלים. ביהדות אין איסור לעשות פסל. לא שמעתם על זה? כן, אין איסור כזה. יש איסור לעשות פסל של אדם, פסל שלם, אבל אם יש איזשהו פגם בפסל, למשל אוזן קצת נלקחה, קצת סדוקה או משהו כזה, זהו, זה כבר מותר לעשות פסל, בטח, מבחינה הלכתית. מותר, כן. אין שום איסור לעשות פסל, יש בעיה אחת ויחידה, זה לעשות פסל אדם בשלמותו לגמרי. מכף רגל עד ראש. אבל זה לא נושא שלנו, חבל לדבר על זה. אם תרצו פעם, אולי אני אתן לכם שיעור על שיעור הלכות, במה, מה מותר ומה אסור. מי שפסל, אולי תגידו, תיגש אליי אחר כך, אז אני אגיד לכם את ההלכות. אבל עיקרון לא, מותר לעשות פסלים. יש איסור היחידי, זה לעשות פסל אדם שלם בשלימותו לגמרי, שכל פרט, כל חלק הוא שלם, כמו אדם חי. אז יש בזה איסור, אבל אם אתה קצת מזיז לו פה, לוקח קצת מהאוזן, שהוא קצת חתוך, זהו, מותר כבר. איסור לעשות פסל זה בעיה, זה פסל של השם, של אל. זה איסור. לעשות פסל של אלוקים. ולהגיד, הבובה הזאת זה אלוהים, כמו שאומרים נוצרים, כן? אומרים שם בובה שם, איזשהו של יושקי, ואומרים, הנה זה אלוהים. או בודה, או אני יודע שם, אינדואיזם, כל הדברים הללו. ולהגיד דבר כזה, זה איסור. טוב, אבל עיקרון, בוא נמשיך, זה לא עניין שלנו. העיקרון הוא, זה שלא היה דבר כזה, אנשים שהם כופרים, אתאיסטים, שאומרים בצורה חד משמעית, עקבית, שאין אלוהים, הכל חומר, הכל בא חומר והולך לחומר, ואין שום דבר מעבר לחומר. לא היה דבר כזה, אף פעם. למרות שכל התקופות היו הרבה כופרים. אמרו שאלים הם כאלה וכאלה, הם כן מתערבים, לא מתערבים, מתערבים למחצה, יש אלים רעים, יש אלים טובים, יש הרבה אלים, יש שתי אלים, יש כל מיני שיטות, כל מיני אינטרפרטציות. לא היה רק דבר אחד, שהוא איננו. היו כאלה שממציאים דת משלהם, אבל לא כאלה שאמרו אין. וזאת מדוע? מה אתם חושבים? למה? למה לא היה עד אף אחד שהוא... אנחנו דיברנו על זה פעם שעברה, אבל מעניין אותי ככה קצת לחזור. למה לא היה מישהו שאמר, אין אלוהים? סך הכל שתי מילים פשוטות מאוד, פאק, להגיד את זה בצורה חד משמעית, עקבית, ולבנות סביב זה שיטה. למה לא היה אף אחד שכזה? כן?
לא היה טבע שיסביר, לא היה ממצאים שיסבירו מה כל מיני תהליכים, למה יורד גשם, למה יש ברקים, למה יש
מה קרה לכם? אתם חושבים שעד לפני 150 שנה אנושות היו מסתובבים עם הפרוות כאלה ועם מקלות? לא היה ניוטון? לא היו מדענים? לא היו שיטות? גלילאו גלילאי, ניקולאי קופרניקוס, ג'ורדנו ברונו, כל הפטולמאוס, כל הארכימדוס, היפוקרטס, כל גדולי מדע, לא... קפלר וטיכו ברהם, היו המון 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 מדענים. עולמית, עולמית, כל זה היה עולמית. ודאי, מה זאת אומרת? איך בנו הכל? לפני 150 שנה היה כבר רכבת. היו רכבות, היו אוניות, היה הכל. היה כלי, יודע שם, צילומים, כבר הכל היה. תבינים, הכל היה, מה? והנה, עכשיו יש לך אינטרנט. אז מה, יש לך פתאום שיטה חדשה ביהדות או בפילוסופיה? אתה פתאום מתחיל להגיד משהו, דברים אחרים? אז מה? תבינים, זה לא... זה שיש עכשיו גילית... אז קודם לא היה, אני יודע, חשמל, עכשיו נהיה חשמל, זהו. אז עכשיו הם נהיו אפיקורסים? ולמה לא הפוך? עכשיו יש עוד דבר חדש, התגלו מחשבים, אז פתאום יהיו עכשיו כולם נהיו דתיים, או סופר אפיקורסים. למה זה משפיע על התפיסת עולם? כן?
אולי בקיום שלנו יש משהו שבלתי ניתן להכחשה. את הבנת הקיום השם. משהו בנו שלא נותן לנו להתנגד לכוח הזה שיכול לידי ביטוי.
לא מסודי. טוב, זה רעיון. זה רעיון, זאת אומרת שיש משהו שהוא בנו לא נותן. אני חושב שיש כזה דבר באמת, אני גם חושב שמשהו, אנחנו מתוכנתים מבחינה מסוימת שאי אפשר לומר את המשפט הזה, אין אלוקים. עד לפני 150 שנה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה קרה לפני 150 שנה שפתאום התכנות הזה הוסר, כן? פתאום, כן? לפני 150 שנה לא היה טלוויזיה. גם לפני 150 שנה לא היה. אבל גם כשזה קם עדיין לא היה, לא רדיו ולא טלוויזיה. אבל אני מסכים, אני נוטה להסכים מה שאתה אומר, שזה בעצם, יכול להיות שזה היה בנו איזושהי תכנות אלוקית, איזשהו דבר בנו שלא נתן לנו לחשוב בצורה כזאת, לא לנו, אלא אנושות כולה. מה?
מה השתבש?
נכון, על זה אנחנו בעזרת השם, על זה השיעור. אז מה קרה לפני 150 שנה, נכון? טוב, ההשכלה הייתה כל הזמן. אתם חושבים שלא היו מהפכות קודם, ולא היו השכלות קודם, ואנשים ביוון היו מאוד משכילים, מאוד מאוד. היום מישהו שהוא קצת יודע תרבות יוון, אז הוא נחשב משכיל. הם היו, הם עצמם יצרו את זה. לא, מה פתאום, השכלה לא יכולה לשנות פה שום דבר. לא, אני חושב שזו תשובה פשוטה מאוד. באיזה אופן, למה לא יכולנו לחשוב? זה פשוט מאוד, למה? כי לא ניתן, אתם מבינים, פשוט טכנית, שכלית, לא ניתן עד עצם היום הזה להסביר את העולם בלי לערב משהו מחוץ לעולם. העולם שלנו, העולם הפיזיקלי, העולם שאנחנו חיים בו, לא ניתן להסבר מבלי שאתה מכניס בו. מה זה הסבר? להגיד סתם הגיונית, אני עכשיו אומר עכשיו לא פילוסופית, מדע, היום מדע מודרני, שהוא יבוא ויסביר איך התחיל העולם, איך הוא התפתח, איך נוצר מולקולה, אני יודע, האטום הראשון, איך נוצר תא הראשון, איך נוצר, איך קרו תהליכים של מעבר, כל זה, אדם, אין תשובה לשאלה הזאת. אומרים, יש מפץ הגדול, אבל זה לא מסביר, מפץ של מה? כל מי שאומר לכם מושג הזה, מפץ הגדול, תמיד תשאלו אותו, מה הוא אותו דבר שהוא התפוצץ? משהו התפוצץ, נכון? פיצוץ. מפץ הגדול, פיצוץ, נכון? התפוצץ מה? פיצוץ. היה של מה? מה הוא אותו אחד שהתפוצץ? נו בסדר, אבל לא היה דבר כזה אטומים. בקיצור, תשובה היא אין. למדע מודרני אין היום תשובה. מה הוא שהתפוצץ? ואיכן הוא היה? באיזה מקום הוא היה? איפה? ומתי? כן. מה היה כמה דקות לפני שהוא התפוצץ? בקיצור, אין, לא יודעים. לא יודעים את זה, ולא יודעים איך נוצר תא, איך תא מתפקד, איך נוצר אדם, איך עבר מי, איך היה לאדם, כל הסברים. אין תשובות לשאלות הללו. פשוט אין תשובות. וזה לא, אני עכשיו לוקח 3-4 נקודות. יש אין ספור נקודות שבהן אין תשובה. לא תשובה שבינתיים לא יודעים, אלא זה באופן עקרוני, לא יודעים.
המדע עוסק
לפעמים
בשאלה למה?
לא, איך? לא למה, איך? לא, אף פעם, אף פעם. אבל איך זה קרה? מניין בא? אין תשובה. לכן אנחנו לא מסוגלים, לא קודם ולא היום, לא מסוגלים לענות על כל השאלות הללו, מבלי שאתה צריך, זקוק, מכניס כאן איזשהו אלמנט חוץ עולמי. וזה מה שהיה אומר כל הזמן איינשטיין, זה היה המשפט של איינשטיין, שאי אפשר להסביר את העולם בלי משהו שהוא בא מבחוץ. אז בחוץ הזה הוא קרא לו אלוקים. וככה זה, איינשטיין ניסח את זה. אבל אנושות כל התקופה הרגיש את זה באופן אינטואיטיבי, ולכן אף אחד לא היה אומר דבר כזה, כי אנשים בכל אופן מנסים, גם פילוסופים הכי הכי כפרנים והכי מהפכנים, הם אנשים שחושבים בצורה עקבית, זה לא אבסורד, תמיד, לא פילוסופיה של, של חוסר משמעות, אלא יש איזשהו דבר, אז אין תשובה, אז הם... לכן אף אחד לא אמר. לכל אחת היו רק פירושים מהו האלוהים, איך הוא, אבל לא, שהוא לא קיים, לא היה דבר כזה. ואז בערך בתרח, בשנת תרח, פתאום, כן, תרח. בתרח הופיעה שיטה מסוימת בפילוסופיה, שיסד אותה מרקס ואנגלס, שהם פעם ראשונה, כמובן, היהודי, קארל מרקס, יהודי, הוא נכד של רבנים, הוא בא ואמר את הכפירה הראשונה, פעם ראשונה בהיסטוריה. מישהו בא פעם אחת ואמר, אין אלוהים נקודה. והדת זה אופיום לאמונים. יש כאלה שמתעסקים באומנות ולא הבינו את זה נכון של המרקס, אז חשוב שזה אופיום לאומנים. אז הם התחילו לחזור בתשובה שם, ככה, אורי זוהר וזה.
איך קראו אותו אדם?
מה?
איך קראו לאדם הזה?
קארל מרקס. קארל מרקס. הוא יהודי מגרמניה.
יהודי?
יהודי, כן. זה מה שהוא אמר. זה הרעיון שלו. וכמו שאמרתי, לא לפניו לא היו פילוסופים שאמרו את זה, וגם לא אחריו לא נוצרו פילוסופים שהמשיכו את דרכו. יש פה ושם מישהו, איזה כופר קטן קם פה ושם, אבל בגדול לא היה. זאת אומרת, הם לא יצרו אסכולה בפילוסופיה. הם יצרו רק אמירה. רק אמירה. וכאשר הוא אמר את המשפט הזה, פתאום הרעיון שלו כל כך תפס תאוצה וכל כך התפשט שכעבור 100 שנה בתשח, רוב העולם, כעבור 100 שנה מאז, רוב העולם היה חילוני. ואם עד כאן זה החזיק מעמד פלוס מינוס, נגיד, ממה שסופרים, מה שהיסטוריה מתועדת, מה שאנחנו יודעים את ההיסטוריה מתועדת, שזה יש לנו את התיעוד ההיסטורי, הוא פלוס מינוס נע בסביבות 4-5 אלף שנה. אפשר להגיד, מבריאת העולם עד אז כולם דתיים. תוך 100 שנה רוב העולם חילוני. איך זה? סליחה, אני טעיתי. לא רוב העולם, רוב עם ישראל. רוב עם ישראל בתשח היה כבר אז חילוני. החזיקו מעמד, לא זזו. פתאום בם, משהו קרה, פתאום הכל, כולם נהיו חילונים. למה? ועוד, שנייה, ועוד, לא, זה נכון שבעם ישראל זו הייתה תזוזה מאוד חדה, אבל גם בעולם כולו היו הרבה פתאום כפרו. פרקו עול, הרבה, מיליוני אנשים. בלועזית? זה 1848. למניינם. כן, בבקשה.
איך שהוא אמר את זה, פתאום, כאילו,
התפיסה הסתדרה
להם שאין אלוהים ולא
קיבלו. נכון, זה מה שאני שואל, על זה השיעור. כן.
בגלל הבסיס, לא היה להם בסיס חזק, היה להם רק... שאומרים... לא היה להם את האמונה, היה להם רק את ה...
לפני כן.
כן, מסור, כן, לפני כן. בגלל זה כל רוח קטנה היא פה אותם, כמו אצלו, לא שתול בלי בסיס, רק בלי שורש של הנביא.
כן.
גם
התפתחות העולם, זה קשור... זה גם כאילו מה שעזר...
אתם, כן.
מה שעזר כאילו לחילונים, זה גם זה שהעולם התפתח.
כן, אל תאמינו, זה ככה אומרים בדרך כלל, בכל מיני איזויות, אני לא מאמין בזה, אל תאמינו. זה טכנולוגיה, גם הייתה טכנולוגיה לפני כן, וכשהגיעה הטכנולוגיה, היא לא עשתה שום דבר, כי בשנת הרך, לא היה עדיין טכנולוגיה כזאת שהיא יכולה לעשות משהו. לא קרה כלום. כל הטכנולוגיה שבאה, היא באה אחר כך. כן. טוב, אתם יודעים, אולי לא ננחש את זה, כי אין לזה סוף. אנחנו ניתקע. לא, חכו. בואו קצת נתקדם. בסדר? כי אין לנו הרבה זמן. נתקדם קצת. בקיצור, התשובה היא ש... יש כמה תשובות. לדבר הזה. תשובה, אני חושב שיש, נבדוק כמה אפשרויות ואז נראה. עוד שנייה. בשנים הללו, לפני 150 שנה, אנושות נכנסה לעידן חדש. העידן הזה הוא ביאת המשיח. יש 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה ו-2000 שנות משיח. אז התאריכים הללו לא בדיוק שם בשנים בצורה כזאת או בצורה כזאת. אבל ישנם תאריכים מסוימים, יש תהליכים ותאריכים, ואנחנו, זאת אומרת, יש דברים שמתרחשים בעולם. אנחנו, ועכשיו עוד פעם, אל תתפסו אותי על המילה ועל המספר, כי זה דבר שצריכים להסביר אותו קצת יותר בהרחבה. אני עכשיו אומר בגדול, גלובלית, מה קורה? קורה זה שאנחנו התחלנו להתכונן לביאת המשיח. ביאת המשיח... היא מתבטא בכל מיני צורות. בזה שאנחנו בונים מדינה, בזה שאנחנו חוזרים לארצנו, בזה שאנחנו צריכים, פתאום מתחילים ללמוד ולהכיר עוד דברים בעולם. אבל אני חושב שעיקר העניין, אולי של המשיחיות ושל כל התהליך הזה, זה שאנחנו משנים את היחס שלנו לבורא עולם. זאת אומרת, שעד אז, עד התקופה הזאת, לפני 150 שנה, אנחנו באיזשהו מובן, כן, היינו מחויבים להאמין בהשם. למה היינו מחויבים להאמין? כיוון שבאמת, הגיונית, לא ניתן לחשוב על אפשרות אחרת. הקדוש ברוך הוא לא הכניס לנו לראש שם איזה משהו, איך יש במחשבים כאלה דברים, פאג, צ'יפ כזה, כן, איזשהו שם באג, צ'יפ, לא יודע מה שם, יודע, סוס טרויאני, שהוא לא מאפשר לבן אדם לחשוב. כמו שאתה לא יכול לחשוב על שהגיר הזה הוא בו בזמן, גם שחור, גם לבן, אתה לא יכול לחשוב דבר כזה, נכון? יש לנו משהו שהוא לא מאפשר לחשוב. אז גם ככה הקדוש ברוך הוא הכניס לנו שם איזה צ'וק, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב את השני מילים הללו. אין אלוהים. יש לנו צ'יפ כזה בראש, שאומר, אל תחשוב ככה, אל תוכל לחשוב ככה. לא, זה לא נכון. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא שם לנו שום דבר. חכה, תן לי קצת לזרום, אחר כך שאלות. אתם מבינים? זה לא. אלא פשוט זה היה עובדה. זאת אומרת, זה היה צורת החשיבה הגיונית. וזהו. עכשיו אנחנו מתחילים למשהו יותר עליון. היתר עליון הזה, זה אומר שאנחנו לומדים להאמין בהשם, לא בגלל שאתה לא יכול להסביר את זה אחרת, ולא בגלל שאתה לא יכול לעלות על דעתך, אלא בגלל שאתה מחליט באופן חופשי, בצורה חופשית, לבחור בהשם. זאת אומרת שנוצרת לך אפשרות לדעת שאתה יכול כן להאמין, יכול לא להאמין, ואתה בוחר באמונה. האפשרות הזאת קודם לא הייתה. כי לא היה הגיוני לחשוב ככה. היום אנחנו יכולים לבחור באמונה. מה הדבר הזה? אז מה שאנחנו יכולים לבחור? מה הערך גדול בזה שאנחנו יכולים לבחור? הערך הוא זה שאדם מתחיל להתרומם. אדם היה עד עכשיו מאוד כפוף, מאוד בסך הכל די מנועל על ידי כוחות שסביבו. צד הכי גדול והכי חשוב ברוח האנושית זה שהוא מחליט בעצמו להתקרב להשם. וערך גדול בזה הוא עצום. ערך של זה הוא שווה הכל. משל, למה הדבר דומה? לילד שלך, שאתה מחנך אותו, מגדל אותו, והוא מברך ומתפלל והכל הכל. למה הוא עושה את זה? לרוב הוא עושה את זה בגלל שהוא התחנך ככה. או נגיד בצורה לא יפה, הוא רובוט. רובוט. לא חשב הרבה על זה. הוא לא בחר, הוא לא החליט. למה הוא כזה? כי אתה חינכת אותו ככה. שטפת לו מוח. בצורה חיובית, טובה. אני חושב שמוח זה דבר שצריכים לשטוף אותו מדי פעם, כי הוא מתלכלך בכל הזיהומים מסביב, לכן צריכים לשטוף אותו, כאילו לחנך אותו. כן, נכון, ככה זה דבר טוב, טבעי, חיובי, טוב לשטוף מדי פעם מוח. אבל אין זה ממנו, זה לא מצידו, זה לא מעצמיותו, אלא הוא קיבל כך חינוך. אמא דתייה, אבא דתי, סבא דתי, סבתא דתייה, דודים, חברים, שכנים, כולם דתיים. אז הוא אוטומטי, גם הוא דתי. לא בחר להיות, להאמין בהשם מצידו, מעצמיותו. אבל פתאום, יום אחד, כשהוא היה לו משבר, ואחרי משבר פתאום יום אחד קם והחליט לו, אני היום הולך לבית הכנסת. אחרי, לא יודע שם, חודש שלא הלך, שכפר, שהחליט, ששם פתאום הגיל, ששם פתאום זה משהו. ופתאום בא, חותך קוקו, מוריד הגיל, הולך לבית הכנסת ומחליט. בלי שום השפעה, בלי שום דבר שמישהו ששם הכריח אותו. זה יום הולדת של הילד, האמיתי. זה יום גדול לאבא. אתם מבינים? לא בגלל שאתה תכנתת אותו, אלא בגלל שהוא בחר. ואותו דבר, ככה הסיפור הזה הוא מתחיל מאדם הראשון עד ימינו. אדם הראשון, הוא נולד ישר אוטומטי מחובר לחווה. גב אל גב. היו דבוקים לגמרי. מה יכולה להיות קרבה יותר גדולה בין איש ואישה מאשר להיות בגוף אחד? מה קרבה יותר גדולה? כשהם מתפרדים. קרבה אמיתית היא קרבה פרדוקסלית ביסודה. כדי להתקרב מאוד, אתה צריך קודם כל להיפרד. אתה צריך קודם כל להתנתק. אז יכולה להיות קרבה בחירית. הרי איך הם היו דבוקים אדם לחווה, אדם וחווה ביחד? חז"ל אומרים במסכת עירובין, בי"ח, אומרים שהם היו מחוברים גב אל גב. זאת אומרת שהם אף פעם לא ראו אחד את השני. דו פרצופים היה אדם הראשון, גב על גב, והוא לא ראה את חווה אף פעם. לא בחר בה, בדיוק. מתי הוא כן, פעם ראשונה בחיים שלו, ראה אותה? רק כאשר הם נפרדו. וכשהם נפרדו, זה דבר כואב נורא. לא כואב פיזית, כי זה הקדוש ברוך הוא עשה את ההפרדה הזאת. זו הייתה הרדמה כללית. אבל עצם ההפרדה, זה הדבר נורא כואב. למה נורא כואב? כי לאן הלך אדם הראשון אחרי שהוא נפרד מחווה? לאן הוא הלך? הוא בא אליה? לא, הוא לא הלך אליה. הוא הלך לאחרות. הלך לחפש נשים אחרות. כך חז"ל אומרים. רש"י כך אומר במקום. שהוא בא לכל חיה ועוב בעולם, רצה לבדוק האם זה בן זוג שלו, האם זה בן זוג שלו. הוא ניסה. ניסה אפשרויות, בדק את כל הווריאציות. ואחרי שהוא בדק את כל אחת ואחת וראה שהוא לא מסוגל להתחבר אליהם, אז הוא בא לחווה. הוא אמר, זאת הפעם. הפעם הקודמת לא. הפעם הזאת היא עצם עצמה מבשר מבשרי. אבל אתם מבינים את הקטסטרופה הזאת כשאדם פתאום עוזב את אשתו והולך, הולך. ומי אמר שהוא יחזור? היום אנחנו כבר מכירים איך נגמר הסיפור הזה. אנחנו תוצאה של החזרה הזאת. אבל אם הוא לא חוזר, מה היא יודעת על זה? היא לא יודעת שהוא יחזור אליה. זה קטסטרופה. אבל אם הוא חוזר, אז החזרה שלו זה דבר כל כך גדול, הזיווג מחדש הוא כל כך עליון, שהוא לא רק שהם עוד פעם מתחברים, אלא הם מולידים. הם מסוגלים להגיע לפריאה ורבייה. וקודם לא הייתה ביניהם פריאה ורבייה. עכשיו הם יכולים להיות יותר עמוק אחד בתוך השני מאשר היו קודם. וככה זה מתחיל, אנושות מתחילה, וככה זה מתפתח, מאז, אני יודע, כל אישה יודעת, כל אימא יודעת, שהתינוק שבבטן שלה, זה היא עצמה, זה חלק מבחינה הלכתית, העובר במעי אמו, הוא נחשב אחד מאיברים של האישה הזאת. אתם יודעים? הוא איבר שלה, הוא חלק אינטגרלי של האישה, של אימא. מה יכול להיות יותר קרוב מאשר שהילד שלך בתוכך, אפילו יותר קרוב מאשר אדם הראשון, שהוא רק מקובל גב אל גב. פה הוא בתוכך, מתחת לבך. מה יותר קרוב מזה? יש יותר קרוב. מה יותר קרוב? כשהוא יצא ויתרחק. יתרחק. יקנה את האישיות משל עצמו, ילמד להגיד לאמא לא, יעמוד בכוחות עצמו, ואז הוא או היא, בת או בן, ילמד ליצור קשר רוחני עמוק עם אמא. אז קרבה בין אמא ובת תהיה הרבה יותר גדולה מאשר כאשר היא הייתה חלק אינטגרלי ממנה עצמה. אותו דבר, ככה זה בכל תחום ותחום שאנחנו לא ניקח, תמיד יש את המערכת הזאת. מערכת של קשר טבעי וקשר בחירי. אותו דבר, קשר שלנו לארץ ישראל. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל מאוד, אבל האהבה הזאת היא כמו מי? כמו איטלקי לאיטליה, או כמו צרפתי לצרפת, או ברזילאי לברזיל? בטח שלא. מה השוני שלנו? אנחנו אוהבים את ארץ ישראל בגלל שנולדנו פה. יש כאלה שנולדו, יש כאלה שלא, אבל בסך הכל, בגדול, עם שלנו לא נולד בארץ ישראל. עם שלנו נולד בחוץ לארץ. הקשר שלנו לארץ הוא לא קשר טבעי, כמו שאנגלי לאנגליה, כי הוא שם נולד. אלא בגלל שאנחנו בחרנו בארץ ישראל. בין שזה מדובר על אברהם אבינו, שהוא השורש של עם ישראל, שהוא נולד בחוץ לארץ והוא בא אליה, דיינו, בחר לבוא אליה, הסכים, החליט לבוא אליה כפקודה אלוקית, הרי הייתה לו בחירה חופשית, היה יכול להגיד לא, לא בא אליה. לכן זה ניסיון שהוא עמד בו. בין שזה מדובר על אברהם אבינו, ובין שזה מדובר על עם ישראל שיוצא ממצרים, ואנחנו באים לארץ ישראל ולא נולדים, בין שזה מדובר על הגאולה האחרונה, שאנחנו עכשיו נמצאים בשיאה, שעם ישראל בא לארצו. כן? עכשיו, מכל העולמו, אותם בא לכאן. זה לא מקרה. זה לא כמו בעמים אחרים. אנחנו מחליטים לבוא לארץ ישראל, והערך של זה הוא הרבה יותר גדול. אותו דבר גם עניין של אמונה. אנחנו היינו מחויבים להאמין בהשם. למה? כי לא היה עולה בדעתנו להגיד שהוא לא קיים. פשוט לא יכולנו לחשוב אפשרות שכזאת. זה היה לא הגיוני. ואז הקדוש ברוך הוא שלח לנו את התרדימה, נסירה, כמו שתרדימה נפלה על אדם, ונסירה, וכמו שהיה נסירה בין אדם וחווה. אגב, התהליך הזה הוא נקרא בספרות של בספרות חז"ל, נקרא סוד הנסירה. סוד הנסירה. אז נהיה, אז חל תהליך הזה של, של שינוי, של נסירה. ואז עם ישראל קיבל אפשרות לומר אין אלוקים. תראו מה זה. אנחנו חיים היום בצורה, זאת אומרת, היום בעולם 90% מעם ישראל חילונים. 90%? כן, לא ידעתם?
בעולם.
בעולם. בארץ בערך, טוב, בארץ זה מאוד קשה לחלק, יש הרבה מסורתיים וקשה להגיד, אבל בגדול, אם אתה הולך לפי מפלגות שבוחרים, אז שני שליש חילונים. חלק, כן.
שאמרת
שכאילו כפירה בקבל. חלק
שכן,
חלק לא. אבל אני עכשיו אומר על הרוח האומה. זאת אומרת, מה שקרה בעם ישראל לא קרה בכל העולם דבר שכזה. בעולם כולו לא קרה דבר כזה, רק בישראל. בכל העולם היו תזוזות שהיו פתאום, היה תופעה של חילון. פתאום נהיו חילונים, הרבה חילונים. אבל ביסודו, כולם נשארו, הצביון הלאומי של כל עם ועם, הוא נשאר דתי. אין עם שצביון שלו חילוני, אין דבר כזה. חוץ מהמקום אחד ויחידי שהיה בעולם, זה היה רוסיה, שהם השליטו את האידיאולוגיה שלהם בכוח, כמו שדיברתי איתכם בפעם שעברה, בכוח הכריחו את כולם להיות חילונים וזה היה סכנת חיים. ובסין ובכל המדינות הקומוניסטיות, שזה היה בסך הכל הרבה אנשים, זה היה המון אנשים, אבל כל זה מחזיק ועמד על השליטה שלא נותנים לאנשים חופש. וברגע שרוסיה הקומוניסטית נפלה, נשארו רוסים, אז שם בכל מקום צצו, אתם לא מתארים לעצמכם, איך שם, שם בכל מקום יש כנסייה, ממש, כמו קיוסקים כאלה, ככה הם בנו כנסיות קטנות, בגודל של קיוסק, שאתה בא שם, טיק טיק שם משהו, עושה את הצרכים הדתיים שלך והולך. קומוניסטים בכוח, לא נותנים לך, אבל איפה שיש חופש, אין דבר כזה, כמו בעם ישראל, כן.
בנורווגיה, בכל מיני ארצות כאלה, מנותקות. מתנתקים מכל דת, הם פשוט אין להם אמונה בשום דבר.
כן, לא, אין, לא, לא, אין לי נתונים על נורווגיה, לא יודע, אבל אני יודע שלמשל באירופה דבר, אין דבר, כמעט אין דבר כזה שהעולמות פתוחים והכל עובד, הכל כיום חול ביום ראשון. לא בגרמניה, לפי החוק. אסור לעבוד שם, חנויות סגורים, הכל סגור. לפי החוק. רק פתוחים בתי קפה, דברים כאלה, אבל ככה, הכל סגור. הכל בתי חרושת, הכל מושבת. באנגליה הכל ריק. הרכבת לא עובד, הסאבווי, כאילו המטרו, הרכבת התחתית, לא עובד באזורים, במרכז לונדון, אין תנועת הרכבות. שכל יום זזים. למה?
יום מנוחה.
כן, אבל מנוחה, למה יום ראשון ולא שלישי? אתם לא מודעים לדבר כזה, אבל אם כל אדם מסורתי, מה שנקרא בארץ מסורתי, אם בארצות הברית הם היו הולכים עם סימן מסוים, אז יש נתונים, סטטיסטים, הכל, אז רוב מוחלט בארצות הברית, אנשים מאמינים, דתיים, מאמינים, רק אצלם אמונה היא לא מתבטאת בצורה חיצונית. אבל כולם מאמינים. אני מדבר על הצוויון של המדינה. עוד שנייה. לא היה דבר כזה בשום מקום בעולם שתהיה קריאה כל כך גדולה כמו בעם ישראל, שהיה מעבר, כולם דתיים, פתאום 100 שנה, כולם רוב חילוני, ואחר כך זה ממשיך ומתפתח. למה? אבל זה לא רק במדינת ישראל. לא, זה הולך לפי השאלה. שואלים את הבן אדם, אתה חילוני, אתה חילוני או אתה דתי? אז הוא אומר, חילוני. מה שהוא עונה. הנשמה שלו פנימית היא בטח מאמינה. הנשמה שלו דבוקה בקשר הקודש של למקור יוצרה. בסדר, אתה אומר. הוא אומר, היא חילוני. ובארצות הברית, רוב האנשים שאתה שואל אותם, מי אתה אומר, אני דתי, אני מאמין.
רוב האנשים שתשאל אותם, יגידו
לך שמאמין בארץ. יש מחקר. והמחקר הזה עשה אותו מכון גוטמן, וזה אדם מכריז על עצמו. אני לא אומר דעה, אני אומר עובדה. אדם מכריז, אומר על עצמו, אני חילוני.
חילוני מאמין. בסדר, שאל אותו, יש אלוהים?
כן, זה עוד נושא, זה עוד. אני עכשיו אומר, אורחים, מה אדם אומר על עצמו? מה אנחנו קוראים? מה דתיים קוראים לזה? חילוני או דתי? לא מה אתה מאמין. מאמין כולם מאמינים, או הרבה מאמינים. אבל שאלה, חילוני, דתי, יש חלוקה כזאת? יש, כן, אז לפי ההלכה, יש דברים שאתה מותר לך עם חילוני ככה, לא, לא, יש הלכות.
יש
הרבה
אנשים ש...
אז תשמע, אנחנו, אני רק, בסדר, עוד נדבר על זה. אני עכשיו אומר על העיקרון. העיקרון, כולם מבינים שחלה מהפך, נכון? חלה פה, לא מהפך, מהפכה אדירה. למה? צריכה להיות סיבה. והסיבה היא כואבת. זה שאדם מתייחס לאמונה שלו בצורה של בחירה חופשית, זה דבר כואב נורא. זה טרגדיה. ואחרי התאריכים הללו, ואחרי האחוזים הללו, של ה-90% בעם, חילוני, זה עומדות אחרי זה הבכי וצער וכל הבעיות גדולות של המשפחות, ומה זה, קטסטרופה הכי גדולה שיכולה להיות. אבל הסיבה היא שאם, ללא משבר הזה, האמונה שלנו אף פעם לא הייתה יכולה להיות אמונה בחירית. זה אומר שני דברים. דבר אחד, אלו שהם ב-10%, אז תארו לעצמכם כמה הילד הזה שהוא נאמן לאבא והוא לא עזב את הבית, לא בגד. כמה שערך יש ל-10% הללו, שהם היו, הייתה להם אפשרות והם נשארו. נשארו נאמנים. אבל גם אלו שהם עזבו והתרחקו וכפרו, אם הם יחזרו בעזרת, זאת אומרת, כאשר הם יחזרו בעזרת השם, אז איזה עוצמה תהיה לחזרה שלהם? ללא משבר הזה, תמיד הרוח האנושית או רוח ישראל, ללא משבר, לא הייתה יכולה לומר, אני בחרתי להתקרב להשם. אמירה לאומית שלנו, לא יכולנו לומר את זה. אלא היה בנו ג'וק, צ'יפ, בג. אז נכון, זה טוב שאתה דתי, נחמד וזה, אבל בסך הכל, אתה סך הכל מתוכנת. אז תסתכלו, אומר על זה רב קוק, אין לנו זמן לשאלה, אני מצטער, פשוט, אם אנחנו לא ניתן לשאלות, אתם לא נצא מזה. אז בואו נקרא, ואם יהיו שאלות, אז תשאלו אותי אחרי השיעור. כי אתם יודעים, אני מאוד אוהב שאלות, מאוד. אבל יש כאלה שאפילו מתלוננים, שיותר מדי שאלות. אבל הנושא, אנחנו לא נצליח. תסתכלו מקור 4. אומר הרב, זה תקופת המעבר. לא, סליחה, אצלכם זה לא 4, אצלכם זה מקור 3. אומר ככה. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל המצב ההכרה. נהיינו, כל מה שאתה מרגיש אינסטינקטיבית, אתה יכול להגיע מתחושה פנימית לצורה בחירית של הכרה. תכונת שכלול של אדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמד הטבעי, ומתרומם הוא ועובר אל מדרגת ההכרה, זאת אומרת בחירה. האנושות לא יכולה להישאר ברמה כזאת של שזה טבעי להיות דתי. זה צריך להיות טבעי דתי שוס דוס, כן? זה טבעי להיות דתי, שוס להיות דוס. יש כאלה שם כל מיני כתובות כאלה שאומרים על עצמם. זה אין להיות דתי. אז הבחירה הזאת, אין להיות דוס, זה צריך להיות, זה צריך להיות שאת האדם בוחר. הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט, שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסוגל הוא אל אותן, אל אותן עצמן, לא, סוף סוף מסוגל הוא לא, אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללת. זאת אומרת, תשימו לב, אומר ככה, שאדם מאבד, הולך לו לאיבוד, הרבה מסגולותיו של אינסטינקט. כשאדם קשור למישהו באופן טבעי, אז ודאי הקשר הזה הוא הרבה יותר חזק מאשר שהוא בחירי, כי אי אפשר לנתק את הקשר הזה. ילד קשור לאמא בטוח, הוא לא יכול להתנתק ממנה. זה הרבה יותר בטוח שהילד, העובר הזה יהיה בתוכה. אבל אז אדם כשהוא מתנתק, אז הוא מאבד את הסגולות, משהו, הקרבה הטבעית שלו להשם. אז הוא מאבד, אבל מצד שני הוא יכול לרכוש משהו הרבה יותר גדול מהנטייה הטבעית. וכך הוא גם בנוגע לקיום הדת ואמונה ואנושות הכללית. אנחנו בפסקה שנייה, כן? כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת ואמונה הוחזקו ונשתמרו באנושות בכל סדרותיה הרחבות. מפני שבלעדן לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. כן? זה כמו שהרב אומר פה, היינו מתוכנתים להיות דתיים. אבל עם השתכללות החיים והתפתחות השכל וההכרה המוסרית שהיא מתפשטת מתוך אוצרותיה הגדולים, האישיים, הפרטיים והחשובים אל הכלל כולו, נתחלש כוח הנטייה הטבעית הזאת, נטייה טבעית למה? לאמונה, נכון? ולפי מידה זו, אין הדת ואמונה מתקיימות עד עוד כל כך בהמון על פי הנטייה הטבעית. כי אם גם על פי הכרעת ההכרה בטובן ואמיתתן. זאת אומרת, באופן טבעי כבר פתאום כל המון איבד את האמונה, איבד את הדת. ונשארו רק אלה שכן הכירו בטוב, בטובן ואמיתתם. וכן הוא גם ביחס היהדות. הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל ביתרון של קודש עליון, מהלך הכללי זה מתגלה בכל החיים, נוהג גם בה. מספר היחידים הגדולים, הענקיים, אנשי קודש, הולך ומתמעט, ולעומת זה, הכלל כולו הולך ומשתכלל ומתפתח, וכנסת ישראל עומדת עכשיו בכללה במצב המעבר לצאת מתוך החיים האינסטינקטיביים לחיים של הכרה. כן, זה מה שאנשים אומרים, שהדורות הולכים ומתמעטים. זה נכון, אבל מתמעטים רק גדולי עולם. אבל הכלל כולו, להפך, הוא הולך וגודל. אבל איך הוא גודל? האם 90% הם חילונים, אז איך הוא גודל? אבל למה הם חילונים? הם חילונים כיוון שהמסגרות של הדת, מסגרות הדתיות שהיו קודם לכן, עד תרח, הם היו צרים להם. הם אמרו, לא ייתכן שזה באמת הגודל של ההכרה האלוקית. אתם יודעים, הם מתרגזו, הסתכלו, מה, זה יהדות? ודאי שלא יכול להיות. כי למה הסתכלו, איזה יהדות? יהדות של גלות. כשאתה שם שם אצבעות ביין הבדלה, ואתה שם אותם אחר כך פה על הזה, ובכיסים, וכל זה, כדי שמה יהיה לך כסף. אתם מבינים, כל מיני מגיות כאלה וכל מיני דברים שבעצם אתה משתמש ביהדות בשביל מה כל ההבדלה, מה זה? עושר וכבוד, כן? שאתה תן פרנסה, תן כסף, תן זה, הכל סביב פרס. אם אתה בסדר, אז אתה תקבל גן עדן. אם אתה לא, אז אתה תקבל גיהנום. תבין, הכל ככה שאתה חונק אותך, ואתה חייב להיות דתי. לא, אז אתה תכתוב, וואו, 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 מה יעשו לך, כן? מה יעשו לך? והכל מסתובב סביב דברים הללו. אבל הרוח היא גדולה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רובוטים דתיים. הוא רוצה שאנחנו נרצה את האמונה שלנו. נבחר בה. בקומה זקופה נבוא אליו. מתוך רצון, מתוך קרבה, מתוך אהבה. וזה בלתי אפשרי אם אין לנו מחשבה כזאת שאין אלוקים. אין. ועכשיו אתה אומר, ויש לי אפשרות להגיד אין, יש לי אפשרות להגיד כן, יש, אני שוקל, לומד, בוחר, בודק את זה, ומקבל החלטה. אז אנחנו היום חיים בצורה כזאת שעם ישראל בכללותו עדיין לא קיבל החלטה. הוא קיבל החלטה גדולה לבוא לארצו. הוא קיבל החלטה עצומה לבנות מדינה. להשם עדיין לא בחר. ולכן המצב הזה הוא כל כך קשה לנו. לכן אנחנו כל כך נקרים. אנחנו חיים בתקופת המעבר. זה זמן של אוי! פתאום אדם מתרחק מחווה, מה יהיה? אבל אנחנו יודעים, בשביל זה קיימים נביאים, והם אמרו לנו מה יהיה בסוף. ולכן אנחנו יודעים איך זה ייגמר הסיפור. אבל כמו שכאן היה מעבר מתרח לתשח, ותוך 100 שנה פתאום הכל התהפך, אז באותה צורה הכל יכול להתהפך חזרה, ויהיה בתתח. תתח, יהיו 90% דתיים. אתם אומרים שזה לא ייתכן? מה אתם אומרים? זה אפשרי שבתתח יהיו 90% דתיים? כמו שהיום קשה לדמיין וקשה להאמין וקשה לתאר שהייתכן שתוך מה זה, זה זמן קצר, פתאום כולם יהודתיים, לא יכול להיות. הרבה יותר קשה מבחינה הגיונית היה לחשוב פה שתוך 100 שנה כולם יהיו חילונים. רק ההבדל הוא שפה זה יהיה מתוך בחירה. נעצור כאן. מי שיש שאלות אפשר לדבר בחוץ. מי שלא צריך דפים הללו, בבקשה תחזירו לי אותם.
הרב ביגון לא מאמין שיעור. אפשר לבדוק פה שאם יש זמן.
אין שיעור עכשיו של הרב ביגון?
לא, אני יודע שביטלו אותו. אין שיעור, הרב שרקי אמר שצריך למצוא מחליף לרב ביגון.
אני מוכן להמשיך. אם תעצרו את כולם, אני מוכן להמשיך.
כל מי שבשיעור יכול רגע להמתין, אני לא לצאת עדיין.
הרב שלי, אני תקע
פה. אמרו לי שפה יכול להיות שאין שיעור הבא, אני מוכן להמשיך עוד רבע שעה, כי אני מרגיש שאני לא סיימתי פה כמה דברים. כן, גם שאלות וגם עוד...
אני
אסביר
מה
היה מבחינה
היסטורית,
כולם היו בגלות, חלק גדול, 3 מיליון חיו בפולניה, עוד 3 מיליון ברוסיה, עוד... והשאר יהיו מפוזרים. הונגריה...
ומה היה ההיסטורית בה?
כן, אפשר להמשיך?
בעולם היסטורית מה היה?
טוב, אולי אז שישבו.
אפשר לשבת? אנחנו צריכים להמשיך לשיעור. כמה זמן? כמה שיותר. עוד שעה?
לא, עוד שעה. עוד רבע שעה, 20 דקות, לא יודע.
גם
שמתם לב, אבל אנחנו לא סיימנו כאן את הקריאה של המאמר, אז אולי קצת נמשיך וניקה. אז תראו, המשך הוא כזה. אנחנו ב... כן, הנה. במעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ קיום הלאומי שלט בכיכר בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל, ואף על פי כן שלא הייתה לו לאותו יחיד הכרה ברורה בערך הדת ואמונה הישראלית וערך קדושת ישראל מתוך הרגשה התמירה האינסטינקטיבית שבהתרפות אותו הקשר המייחד את הדת ואמונה, יבוטל מהלך רגשי האומה והתפוצצות העתידה לאומה כולה. כן? זאת אומרת, מה שהרב אומר פה, אדם אז, כל אחד ירגיש באופן אינסטינקטיבי שאם עוזבים דת, עוזבים את הכל, מאבדים את הכל. כן, נכון. אמת, נכון, זה גם תהליך של התקדמות, בהחלט. הם עזבו מהעבודה זרה, עברו לעבודה זרה, יותר מיודנת, יותר, כן, בהחלט. זה קרה תהליך די דומה, אבל בגדול, כן? כן, בבקשה.
פעם גם, באמת, מי שלא היה מאמין, היו צופים, היה הרבה דברים שלא משנה באיזה דת, או שהוא מדקים אותו, מוציאים אותו מהכלל, ואז הוא לא יכול להשתייך, ואז הוא פשוט לא יכול להתקיים. היה כזה מעין מדיניות של קיבוץ. אם אתה מאמין, אם אתה חלק מקבוצה, אתה מקבל תמיכה ועוזר לך בכל דעת.
נכון.
ואף בן אדם לא רוצה להיות זהו. אז ברגע שנוצר תת דעת, כאילו, אז יש מקום שאפשר להשתייך אליו בלי להאמין, ואין פחד שיזרקו אותך אנשים.
נכון, אמת. נכון. מה הכוונה? מה רצית להגיד בזה?
הנקודה היא שבאמת זה עוד סיבה שנוצר פתאום חור של אפשרות להאמין.
למה נוצר חור הזה?
כי לאט לאט עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, מישהו שהם...
לא, אבל למה דווקא אז נוצר... למה לאט לאט הזה לא קרה לפני 1,000 שנה?
לפי דעתי, כי לא היה את האפשרות להביא, לא היה עד שאוף שאתה רוצה אותו החוצה. ברגע ש...
למה?
שקרל מרקס... בא וצעק את זה בחוץ.
למה הוא לא צעק לפני 1,000 שנה? מה נתן לו אומץ לפני 150 שנה? אבל היינו מפוזרים 2,000 שנה. אבל לא היה שום אפשרות להגיד בקול רחב. מה זאת אומרת? אחר כך. אני שאלתי, למה לפני 300 שנה אף אחד לא קם ואמר אין אלוהים? מה? מה זאת אומרת? אבל כל ההיסטוריה מלאה מהפכנים שהיו מוכנים א' למות למען האידאה שלהם, ובאמת אמרו כל מה שרצו והרגו חלק מהם, וחלק גדול לא הרגו אלא הם נשארו ושום דבר. מה? מי הרג את וולטר? וולטר אמר, לא מאמין באלוהים, ביושקי. הוא אמר, אני לא מאמין ביושקי. ויצר את הדת משלו. יושקי זה, נו, זה, איך אומרים לו, מנצרת. יושקי. כן, הוא בא, אמר את זה בפירוש, מה עשו לו? שום דבר, הוא השיא של תרבות האנושית. וולטר, מונטסקיה, דידרו, ז'אן ז'אק רוסו, כל האלה הם אמרו את זה בפירוש. מה עשו להם? כן. מה אתה רוצה להסביר, אני שואל, אתה מבין? יש הרבה פסיכולוגיות שאנחנו יכולים להגיד על האיש הזה, איש הזה. אני אומר, יש פה תופעה מיוחדת בהיסטוריה, שעד אז לא קרה, פתאום קרה. מה קרה? כן, אני רוצה להגיד שלא, אין הסבר אחר חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם יכולת, לחשוב על אלטרנטיבה, וזה יצר קריאה בתוך האמונה שלו, והקריאה הזאת היא קטסטרופה נוראה, אבל היא מצד אחד קטסטרופה, מצד שני היא מאפשרת עכשיו לדרגה הרבה יותר גדולה של היהדות ממה שהייתה קודם. יהדות לפני תרח, כן? זו הייתה יהדות גלותית. לפני הגלות היה דבר גדול, טוב, היה נבואה, הייתה נבואה. נכון. כן, היה עדיין מה לתקן. כן, בבקשה. כן, היה יותר טוב. כן, נכון. מבחינה רעיונית יותר טוב עכשיו, אבל אנחנו נמצאים במשבר, אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בקריאה. הקריאה הזאת היא... לא להחליף? הקריאה הזאת היא כואבת. אנחנו לא רואים תוצאות. זה כמו שאישה בזמן הלידה. מתי יותר טוב לה? לפני שהיא בחדר לידה או עכשיו בחדר לידה? ברור שיותר טוב לה היה קודם.
עכשיו זה רגע האמת.
ועכשיו היא צורחת, כואב לה, נכון? איך זה ייגמר? אני חושב שזה תהליך אלוקי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות, הוא הוריד מאיתנו את השגחתו המונעת מאיתנו לומר אין אלוקים. להפך, הוא אפשר לנו הבחירה, נתן לנו אפשרות לחשוב אחרת. אז אנחנו בעצמנו לא צריכים, מתפקיד שלנו זה לנסות כל הזמן להחזיק מעמד ולשמור ולא להגיד, טוב יופי, ארו עד, ארו, עד היסוד בא. לא נורא, יצא מזה אחר כך יותר גרוע, כן, יותר טוב. לא נורא, כן. לא, תפקיד שלנו זה להצטער על זה שיש משברים ואנשים נהיים חילונים ואנחנו מאוד מאוד לא שמחים מזה, זה כואב, זה רע. אבל אנחנו מחפשים בתוך הרע הזה משהו, אותו אור. כמו שמישהו שהוא רואה אישה במשבר, אז הוא לא אומר, לא נורא, בסך הכל זה אחר כך יהיה ילד. לא, עכשיו צריכים להזדהות איתה, צריכים לעזור לה, צריכים לסייע ליולדת. מה שאתה יכול, תעשה. תן אפידורל, תעשה משהו שאתה יכול. אבל הבדל, אבל, רק אתה מבין בראש שזה מוליד משהו, זה לא סתם, כן?
מה בעצם יגרום להם לחזור? אם הם עכשיו נמצאים בכזה מצב, והמצב כביכול רק הולך ומתרגש, אז מה יגרום להם לחזור בעצם? כי אנחנו כולה 10%, אני לא יודע מה הרמה של ההשפעה שאנחנו יכולים לעשות, אבל זאת אומרת, בעצם אני אישית חושב שאם אנחנו לא מחזירים את המצב לפני תרח, אז יכול להיות שזה יישאר כאילו ככה עוד הרבה זמן, אלא אם כן. השאלה בעצם
שיבוא המשיח,
איך כל המצב הזה יתוקן?
כן, אני חושב שזה לא שמשיח יבוא ויתקן פה את המצב, אלא אני חושב שזה שאנחנו נלך ונשתנה ונוכל לעשות את המהפך הזה בתוכנו, ונגיע למצב של תיקון ובחירה בהשם, והרצון שלנו להיות מאמינים ושייכים לדת. אז הדבר הזה הוא זה שמביא בסופו של דבר את משיח.
אוקיי, אבל השאלה איך זה יהיה, כי לרדת זה מאוד קשה.
איך זה יהיה, אנחנו לא... נכון, אתה צודק, מאוד קשה, נכון, ודאי. אנחנו לא יודעים, אני רק יודע דבר אחד, ש... ראיתי הרבה פעמים, כבר כמה פעמים הייתי במו עיניי, איך הדברים שאתה רואה שזה לא ריאלי, לא ריאלי, לא ייתכן, שום סיכוי, פתאום, בום, והכל נהיה. אם היו שואלים עכשיו תחשבו דבר כזה, עומדים שני אנשים במחנה ריכוז. ואחת אומר לשני, אתה היית מאמין שבעוד 5 שנים, בעוד 3 שנים, תקום מדינה, מדינת ישראל, עם טנקים, מטוסים, עם צבא, עם כל זה, והגרמנים יהיו על הפנים, יהיו מבוסים, והיו... מי היה מאמין? אבל איך זה יקרה, איך, בעוד 3 שנים, איך זה יקרה? לא, לא, עולה בדעתך. אתה מבין, ההיסטוריה זה דבר כזה שאתה באופן עקרוני לא מסוגל לדמיין איך זה יהיה. כיוון שמי שמנהל אותה זה ריבונו של עולם. אז גם לפני 150 שנה, אם מישהו היה אומר שבעוד 150 שנה כולם יהיו חילונים, זה הבדיחה הכי גדולה. איך ייתכן? זה לא עולה בדעת... היום תלך עכשיו למאה השערים ותגיד, בעוד 10 שנים, פה במאה השערים כולם יהיו חילונים. אתה אומר, זה לא ייתכן, לא עניין של תגובה לזה. זה ריאלי? לא ריאלי. בטח שזה לא ריאלי. אז ככה אנחנו לא מסוגלים לחשוב מה ריאלי. כן.
אפשר לראות, לא להסתכל ממש החוצה, לראות פה בפנים. הרבה חבר'ה, מי שנמצאים פה, זה אנשים שהם בעלי תשובה, זה אנשים שהם כן פחות העיניים. וכמו שאנחנו, יש לנו את השינוי הזה, אנחנו עושים שינוי, אנחנו גם רואים את הכל משתנה מסביבנו. זה אחד העובדות הכי גדולות שיש. אם אנחנו עושים את השינוי הזה, כל אחד עושים את השינוי הזה.
כן, נכון. אני חושב שמה שקורה בגדול, זה שבהתחלה, כל האנשים ש... שכשכולם היו מאמינים, אז מי שכפר באמונה שלנו, מי שכפר בזה, זה היו אנשים אידיאליסטים. מה אתם חושבים? הכופרים ראשונים, הם היו מישהו שרצה סתם פריקת עול, סתם רצו ללכת לים בשבת. לא. אנשים היו אידיאליסטים. הם פרקו עול מתוך שאיפה למשהו יותר גדול. הם לא האמינו שזה היהדות. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, תסתכלו. בא אצלכם... שנייה. לפני 150 שנה. כן. כולם היו דתיים, מאה שערים, כמו שיש מאה שערים, כך היה כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. כולם היו חרדים, בדיוק. היו יחידים פה ושם, יחידים, גם מרקס היה בקטגוריה הזאת, היו פה. אבל גם שפינוזה היה דתי. שפינוזה היה, כן, מרקס יהודי. שפינוזה היה אדם דתי, מאמין, עד סוף חייו. מה שהוא כפר, הוא כפר בהלכה, הוא לא כפר לא בתורה ולא באמונה, שום דבר. אתם יודעים את זה, לא? לא, שפינוזה היה אדם דתי עד סוף חייו. לא דתי, מאמין. זו שיטה שלמה, נקראת פנתאיזם. הפנתאיזם של שפינוזה זה דת, הכל, שהכל זה אלוקות. בעצם מה הוא אמר? שהכל אלוקות. שאלוקים הוא לא בשמיים, ואנחנו פה בארץ, אלא הכל אלוקים. טבע, כן. אבל אלוקים. ימין, ודאי. כן, מה אתה אומר?
אם אני זוכר נכון,
אני
כתבתי נכון, שיעור שעבר פתחת בשאלה, אם אמונה יכולה להתבסס על ידיעות שכלית. וענינו שלא, אלא אם כן העולם השתקפות של כוח עליון חוץ עולמי. יש אלוקים ושהאחדות, ולא משנה איזו בחירה, אבל מגיע לבחירה כזאת. זו לא אמונה שמתבססת על ידיעות שכליות, אני חושב זה. יכול להיות, אבל עכשיו פה זה... אתה צודק, שזה לא דבר שזה הדגל שבגללו אנשים יחזרו בתשובה. אני חושב שזה מה שיקרום לאנשים לבחור באמונה. יש דברים אחרים, לא יודעים בדיוק מה, אבל לא בגלל שהוא הבין שכלית, אז לא עכשיו יבוא.
לא נראה לי שזה ככה עובד.
אני חושב שבן אדם מבין שכלית שחייב להיות איזשהו כוח עליון שמניע פה את הדברים ש...
אבל זה לא גורם לו להיות דתי. הוא מבין, יש כוח עליון, אז הוא אומר לו...
לא מדברים פה על דתי, כן. אנחנו מדברים על מאמין ו...
כן. גם מאמין וכופר, זה עדיין יש הבדל בין למה אדם שהוא כופר, למה הוא מתרחק. אז המתרחק, בהתחלה זה היה דבר שגרם להם להתרחק, זה היה מרד, מרד נגיד הדת, איך שהייתה מצטערת בעיניהם. תראו, הרב קוק אומר את זה במקור 4, אבל לפי מידת הריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס אלוקי. ומוכרח קשר האלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי. כן, זאת אומרת, אנשים שהם לא מבינים לעומק את היהדות, אז קשר שלהם לקדוש ברוך הוא משהו נוכרי. ואלוקים יהיה בא אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. המתוותות את החיים הרבה יותר ממה שהם יכולות ליישר אותם. המעוותות את החיים. זאת אומרת, היהדות הייתה נראית אז כמו קריקטורה ליהדות. בגלל התפיסה הגלותית. ואנשים כפרו בדבר הזה. אז בואו רק נסיים את הפסקה שקראנו קודם, על תקופת המעבר, שזה אצלכם מקור 3. אבל התקנה השלימה אינה אלא הגברת ההתגלות, ההכרה העממית הברורה, הכרת הערך העצמי של האומה ותחייתה. כן, מישהו שאל, אז איך זה יהיה? כן, אתה שואל, אז איך אנחנו נחזור בתשובה? אז הנה, פה תשובה. באותה הצורה האלוקית האמיתית שלה, אז כשנאיר את הרוח ונשכלל יותר ויותר את ההכרה הפנימית למהר ולהביא לידי גילוי, תחילי בעצמה להשיב את כל מה שנאבד לעומתנו על ידי ירידת האינסטינקט. ובצורה יותר בהירה ואדירה, תפעל מעתה ההכרה הברורה שתכלול עמה את כל עוז, כל עוזו של האינסטינקט, את כל הגדולות אשר פעל הרגש הטבעי של האמונה בעולם, בעולם היהדות, הנאמנה בימים הטובים של אמונה התמימה ושמירת המצוות כהלכתם, החיים הרוחניים ישובו לקבל צורה מהירה, החיים מעשיים יוכלו להיות יותר מלאים תל תחיית הקודש, והכרת האמונה, כבודה והכרתה וחמדת קיום המצוות בחיים הפרטיים, ושכלול החיים הישראלים בציבורים, תשוב לנו בכל יפעת הודה והדרה ותגלה את הפעולתה לטובה במקום צמיחת קרן ישועה בארץ התחייה. זאת אומרת, כל זה יחזור, ויחזור בגדול, מה שנקרא, אבל הוא יחזור... לא, לא לבד, על ידי זה שאנשים, אני לא יודע בדיוק מה יגרום לנו, מה יעשה את הדבר הזה. אבל אנחנו לא יודעים, אני בכל אופן לא מבין, לא יודע עדיין איך זה קורה, אבל אני רואה במו עיניי שיש אנשים, כן, כמו שאתה אמרת, שמבינים את העיקרון הזה, ואז הם חוזרים. זאת אומרת, אני חושב שתהליך היום אפשר לתאר אותו ככה. היו בהתחלה כולם דתיים, אחר כך אידיאליסטים מהם קמו ואמרו, רגע, זה לא יכול להיות יהדות. יהדות זה לא יכול להיות אמת. כפרו במה שהיה, כיוון שזה היה בעצם קריקטורה על יהדות, בחלק מהדברים. לא הכל, אבל חלק. כפרו בזה, ואז הם בנו את השיטה משלהם, שיטה כפרנית, ואז הילדים שלהם הפכו לאותם המאמינים, לדתיים, אבל בכפירה. זאת היום רוב האנשים חילונים שיש 90% חילונים שישנם היום, הם לא שואלים את עצמם, יש, לא בוחרים בחילוניותם. כמו שהסבים שלהם לא בחרו באמונה שלהם, היום רוב החילונים לא בחרו להיות חילונים. אז למה הם חילונים? כי הם ככה נולדו בדיוק. כמו אותו אחד שהוא נולד בבית דתי בלי אפשרות לחשוב על האלטרנטיבה, שהיה דתי בלי בחירה, ככה יש היום רוב החילונים, הם חילונים בלי בחירה. לא, אז זה מה שאני מסביר. היום מישהו שהוא דתי, עוד פעם, יש דתיים כאלה שלא חשבו על אפשרות אחרת, שמחזיקים בעצם אותם בלי בחירה, אתה צודק. אבל אלה שכן בחרו, אני חושב שהיום רוב דתיים, מתוך 10%, רוב רובם מתוכם, הם בחרו. גם בציבור דתי-לאומי, גם בציבור חרדי, הם יודעים שיש אלטרנטיבה. הם יודעים את זה, והם החליטו להישאר מה שהם נשארו. מה שאין כן בציבור חילוני. רוב הציבור חילוני, בשבילו זה לא, להיות דתי זה לא אלטרנטיבה, זה בשבילו זה כמו להתאבד. עם כל הכלי תקשורת, עם כל הסביבה, הכל משדרים שזה לא... הרבה יותר קל להוריד את העול מאשר לשים על עצמך העול. ובכל אופן אנחנו רואים תופעה שמתוך חילונים מתעוררים אנשים שמתחילים לחשוב ולהגיד, רגע, מה הולך פה? מתחילים להיות, מפסיקים להיות חילונים פנאטים חשוכים, פונדמנטליסטים חילונים. הם מתחילים לחשוב. ואני חושב שאותה תופעה שקרה קודם, שבגללה רוב הדתיים הפכו לחילונים, ככה יקרה חזרה. חילונים לא יכולים להישאר כל הזמן במין סמיות עיניים וכל זה. כן, בחושך שלהם. לא יכול להיות דבר כזה. ודאי שיש אנשים... היום אידיאליסטים מהם קמים ואומרים, רגע, לא, עובדים עלינו, משקרים לנו, פשוט זאת לא אמת, ומתחילים לחפש. זה יתפשט, בעזרת השם. כן. אני חושב כתופעה לא. פעם היה. היום לא. מה? לא, אני לא חושב שיש לא לטומי לפיד ולא לאף אחד ממי שאני מכיר, ואני משתדל כל הזמן להכיר. אני כל הזמן קורא ועוקב ושומע כל מי שמה אומר. בגדול אין אמירה שהיא אלטרנטיבה לאמונה. יש כל הדברים שחילונים אומרים לרוב נגד דת, בגדול אני מסכים איתם. אני מסכים. אם אומרים משהו שהדת היא, יודע, שמשהו עושה לבן אדם שהיא חונקת אותו. כן? אם הוא לא מתפתח, אם הוא לא מחפש איזו תשובה, אם הוא לא רוצה לתקן, אז כן, זה יכול לחנוק. תעברו אחד-אחד מה שהם מעלים. אתם תראו שבגדול, כל מה שחילונים או אתאיסטים, בגדול מה שהם אומרים, יש בזה תמיד ניצוץ ותמיד יסוד של אמת. אנחנו רק רוצים שזה יהיה אמת גדולה, לא ניצוץ. אבל יש לנו מה לתקן. יהדות זה לא משהו שהוא אידיאלי, אין תיקון. חייב להיות תיקון. לכן באמת הרב הוא כותב פה, תראו את האמירות שלו, הוא אומר בפירוש, יש מה לתקן. תראו, במקור 2, אומר הרב, אי אפשר להוציא לאור את הניצוץ של קודש היותר נשגב שהוא טבוע במעמקי הכפירה, שהוא לעשות דברים לשם פעלם, את הטוב לשם הטוב, כן, לעשות טוב לשם הטוב, כי אם על ידי ייאוש פנימי מאישיות מיוחדת. מה זה אישיות מיוחדת? זה לחשוב על קדוש ברוך הוא כאילו יש מישהו שם בשמיים, איזשהו אדם, מעין כוח כזה, מעין דמות כזאת, שהיא פועלת ועושה משהו. ההבנה הזאת היא הבנה ודאי לא נכונה. ומה שכופרים אומרים שאין שם בשמיים אף אחד שהוא כזה, שיושב על כיסא הכבוד והוא מנהל שם, מה שהם אומרים זה נכון. באמת אין. אתם יודעים, הביטויים הללו, אולי, רגע, יש לכם מצד השני של הדף, נכון? תראו מה הרב אומר במקור 7. יש לכפירה זכות קיום ארעי. יש לכפירה זכות קיום. מה זכות קיום ארעי שלה? מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמה שנדבקה באמונה, מאפס דת ועבודה. יש זוהמה שנדבקה באמונה, והוא מדבר על אמונת ישראל. זאת אומרת, תפיסות של קדוש ברוך הוא, בתור מישהו ספציפי, זאת זוהמה. להגיד, האלוהים הוא כזה וכזה וכזה. זה דבר שהוא לא נכון. וזוהי כל תעודה ומציאות של הכפירה, שמה היא? דיינו, מה תעודה והמטרה שלה? ומה היא? להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולם. וכשנמשך מצב הזה במשך כל הדורות, מוכרחת כפירה לצאת בצורה תרבותית. מה זה תרבותית? שלא היחידים שם יש כופרים, אלא תרבות שלמה הופכת להיות כופרית. למה? כפרנית. למה? לעקר את זכר אלוהים ואת כל המוסד, וכל המוסדים של, עבודת אלוהים. היינו, של איך שאנשים מתארים לעצמם מה זה האמונה שלנו. אבל איזה עקירה מכוונת ההשגחה העליונה? מאיפה זה בא? הקדוש ברוך הוא אפשר את הכפירה הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לקרל מרקס להגיד את האמירה הזאת, אין אלוהים. אותו אלוהים שאתם חושבים, הוא איננו. להכירת השיגים, שהם רק חוצצים בין אדם ובין אור האלוקי האמת, ועל מסעות החרבה שהכפירה מחרבת, תבנה דת אלוקים הנשגבה את איכלה. אתם יודעים? זאת אומרת, מה שכפירה מחריבה, זה יסוד של הבניית האמונה האמיתית. בצדק. כי יש מה לתקן. יש מה לשנות, יש מה לעלות. והשינוי והעילוי הזה, זה מה שהרב אומר פה, לכן נולדה כפירה. היא מאפשרת לנו היום לראות, לתקן, אם יש משהו שהוא צריך תיקון, ועכשיו על גבי זה לבנות את האמונה בהירה, אמונה שאתה מאמין בתור בחירה. ואותו דבר גם לחילונים, כשיגמר התהליך הזה של זיכוך, של, כן, כמו ששמעתי פעם על איזשהו רב, שבא אליו כופר ואומר לו, אני לא מאמין באלוהים. אז הרב אומר לו, גם אני לא. ומה, אתה, הרי אתה חייב, הנה יש לך כובע וזקן, אתה חייב להאמין. אומר, אותו אלוהים שאתה חושב עליו, אני גם לא מאמין בו. מה שאתה חושב שזה אלוהים, אני לא מאמין בו. מי זה? מי זה? יושב שם בשמיים, ועושה כך וכך וככה? לא, לא מאמין. תבינים את הדבר הזה. זה היה צריך ניקוי, זיכוך, לקראת ביאת המשיח, לקראת ביאת בית המקדש, לקראת כל התיקון של המציאות. זה מעבר חלק כזה ממה שהיה קודם, עכשיו אותו דבר, כמו שאנחנו, רק עם בית המקדש. זה לא ככה. זה משהו שהוא צריך זעזוע עמוק, לא בן, לא ככה לאט לאט, אלא כולם היו צריכים להזדעזע ולחשוב ולבדוק ולשכלל ולנקות ולהתכונן לקראת המעבר הזה. אבל הוא כואב. לכן יש כפירה. יש לה תפקיד. בגדול תפקיד הכפירה הוא חיובי. יש לו זכות קיום ארעי. אבל כשהוא יגמר את התהליך הזה, כשמשבר יגמר, אז תתחיל לידה. אז כולם יחזרו בתשובה, וכולם אז, יהיו דתיים, לא בגלל שהם נולדו בבית דתי, לא בגלל שככה זה אנחנו תוכנתנו, אלא בגלל שאנחנו בחרנו, החלטנו, ואז האמונה הזאת היא הרבה יותר חזקה מהאמונה שהייתה במאה שערים לפני מאה שנה. למה תהיה יותר חזקה? כי בכל אמונה אינסטינקטיבית, טבעית, פשוטה, תמיד יש איזושהי אבמינה של כפירה. יש אפשרות שהאדם הזה יבחר במשהו אחר. אבל מישהו שהוא מאמין בבחירה, אין אפשרות כזאת. כי הוא אומר, לא, 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 מה אתה רוצה להגיד? שזה ככה? אני מכיר את זה, כבר בדקתי. זה לא הדרך. לכן אנחנו גם בהיסטורית, אנחנו לא הולכים אחורה בזמן, כמו עם אדם הראשון, ככה חושבים שהחלום הגדול שלנו זה לחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא. זה לא נכון. היסטוריה לא הולכת אחורה. אנחנו הולכים קדימה. אנחנו לא רוצים לחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא. אנחנו רוצים להיות במצב יותר עליון, כי אם חוזרים למצב של אדם הראשון לפני החטא, אז בסך הכל חזרנו אותה נקודה וזהו. לא, אנחנו רוצים להגיע לדרגה יותר עליונה של אדם הראשון לפני החטא. מה הדרגה יותר עליונה? זה שהיינו, בדקנו, ראינו, והחלטנו לא לחטוא. היות כמו אדם הראשון לפני החטא, רק הפעם שאתה בוחר. בחירה, בדיוק. אז אותו דבר גם פה. אתם יודעים, האידיאל זה לא לחזור לקרקוב או לקזבלנקה, ולהיות שם כמו שהיינו במרוקו כשכולם היו דתיים. זה לא אידיאל שלנו. האידיאל זה לנסות להיות במצב כזה של אמונה מוחלטת גדולה, כאשר אני יכולתי לעשות אחרת, ואני בוחר בה עכשיו. אז זאת אמונה יותר גדולה. אז זהו, אבל פה אנחנו צריכים לעצור. כן.
איך זה יכול לקרות כשאתה רואה היום בעצם את המצאה נחשורת את האנשים?
בוא נדבר בצד. כן, בטח, בעזרת השם.